בתים הנמצאים בעופות ומהם גמורות, היינו שיש להם חלבון וחלבון, אף על פי שהיא מעורה בגידים, הרי זו גמורה, מותר לאוכלה בחלב. אבל אם עוד היה חלבון בלבד, אסור לבשלה בחלב, אבל אם החלב בפני עצמה, מותר לאכול אחריהם גידולי וחלב. המבושל בחמי תבריה, אין לו כמעלב. וכן המבשל בשר במי חלב, או בחלב שחוטה, או בחלב זכר, או שבשל דם בחלב, פטור ואין לו כמעל אכילתו משום בשר בחלב. מסעודי בחלבה אינה בכלל מחלב, ואסורים מהתורה. אלא מחלב, היינו אחר שעושים את הגבינות ומשלים את נסיובי והאוכל צף למעלה, ולא נשאר זה על המים בעלמה, זה הנקרא מחלב. חלב הנמצא בקיבה אינו, אינו חלב, ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבו, ויש מי שאוסר, הגהה וכן מרגיל. עיקר ההלכה של ביצים, יש חקירה בזה, הרי הגמרא במסכת בחלות דבר שואלת, מניין לנו בכלל שחלב מותר בשתייה? הרי יש לנו כלל, עבר מן החי אסור, בשר מן החי אסור, בשר שנתלש מהבהמה, לא בהמה טהורה, ועודו בחיים חיותה, לא קשור לבשר מן החי, וכן עבר מן החי אסור. אסורים אפילו לגויים, אפילו לבן נוח, לאחר משבע מצוות של בן נוח, אסורים לאכול עבר מן החי, דווקא מנה שאסור ליהודי להושיט להם בשר מן החי או עבר מן החי, בגלל שזה חלק מהבהמה, או שנחתך, נגיד למשל הגב, הגב של העוף, חסכו אותו, ואחר כך אני רוצה לתת את זה במתנה לגוי. זה קשור מעבר מן החי, זה אסור, כיוון שחסכו אותו בעדיין, העוף היה עדיין בחיים, כי זה קשור מעבר מן החי, וכן בשר מן החי. מה זה עבר, מה זה בשר? עבר, סתם עבר, יש בו בשר, גידים ועצמות. אבל כשזה בשר לבד, קשור בשר מן החי. כל הזה אסורים גם לגויים, והנותן אותם לגוי, עובר משום בפני עבר לא יותר מחשוב. יש הגמרא אומרת, מנהים שלא הושיט ישראל יין ונזיר ועבר מן החי ובנוח, תם הדבר ועבר לפני עבר יותר מחשוב. כן, המושיט עבר מן החי, נכון שהגויים עצמם הם חשודים על כל דבר, אבל אתה לא תמסור לו לגוי, תכיל אותו. כיוון שהם דבר שהוא עצוב לו לפי הדין, לפי ההלכה, אם אתה נותן לו, אתה מכשיר אותו. עליו נאמר, לפני עבור אותו משהו. זה לא משנה אם הגוי כן יודע את ההלכה או לא יודע את ההלכה, אפילו גוי שהוא בקי בהלכה, הוא יודע שזה עצוב לו. כן, זה לא קשור מעבור בחברה. אומר הרמב"ן, עבור זה שהתאווה עבירה לראות עיניו. לכן, אדם שמכשיר יהודי באיזה איסור, אפילו שהיהודי הזה כן יודע את ההלכה, הוא יודע שזה עצוב לו. גם כן בכלל לפני עבירות המחשב, מפני שכמו שאמר הרמב"ן, התאווה עבירה לראות עיניו, שמאה לראות עיניו. זה קשור מה עבר, בעניין הזה זה עבר, ועבר משום בפני עבירות המחשב. לכן אנשים למשל שעסקים בדברים שהם עניינים שיש בהם איסור, לא דווקא אכילה ממש. נכון שהגמרא תפסה דברים של אוכל, יין ונזיר, עבר מן החי ובנוח, כולם עניינים של אכילה, אבל לא דווקא. ואני כל העניין כולם כזה מחשיב בהם את אחרים, יש בזה לפני עבודת המחשב. נגיד למשל, אדם שהחנות שלו מוכר מלבושים ומוכר שמלות, כולם בלי שרוולים, חשופים, דברים כאלה, שכשהוא מוכר אותם, הוא יודע שהם לובשים את הבגדים האלה, כי הם מחשיבים את האישה הזו שתלבש בגדי פריצות, בגדי פריצות, ודאי שיש בזה עבירה חמורה. כתוב בגמרא, אישה שהולכת בבירור זרועות, בעלה מוציא אותה אפילו בלי כתובה, זה עבירה חמורה, זה פריצות. לכן כתוב כגון זו מצווה לגרשה, כך כתוב בגמרא. ואם הוא לא מגרש אותה, גם הוא עבריין, גם הוא בעל עבירות כמוה. נכשל בדבר הזה שיש ברצות. יש מחלוקת בפוסקים אומרים גם כן, סתם אישה כזאת היא עלולה אפילו לזנות, היא חשודה אפילו לזנות, היא חשודה אפילו שלא תלך למקווה, והיא תחשיב אותו אחר כך. וסופו של דבר, היא תמונה לו כן הלכה למקווה, אבל הוא ילך לבדוק אחריך כל פעם, יושב אישור כמו שאתה, אם ראה את האדם, היא מוכרחה להגיד לו, בסך הרגעה לעצמה, ואם אין הנאמנות, היא חשודה על הכל. לכן, אם היא הולכת בגילוי ראש, הולכת בגילוי זרועות, יש בזה איסור בתורה, זה לא מדרבנן. ומי שהוא מכשיל את האישה הזאת, הוא מוכר לה סמלות כאלה שהם בלי שבולים ולא שבולים, אבל הוא עומד בשביל אותו הזה בתור משום. אין להם כן אפשר לתלות שהאישה הזאת הוא רואה אותה, שאישה הוא לא יודע אם היא פרוצה או פרוצה, אבל אני חושב, יכול להיות, כי תלבוש למשל את הסמלה הזאת בלי שבולים, תלבוש עליה סדר, כגון למשל הסמלה החרפית. אבל אם זה למשל דבר שהוא לא רגיל ללבוש על זה עוד משהו, ורגילים ככה ללכת בה, אז זה צריך מאוד דחוש, צריך להיות עניין, שכמו שאמרנו לפני הרבה, לא רוצה לחשוב. אלא אם כן היא יכולה להשיג את זה מחנות של גויים. חנות של גויים. אם היא תשיג את זה מחנות אחרת, שגם היא יהודי כמוהו, גם הוא מצורח על אופנה ורוצה לחשוב. ולא יכול לומר, כמו שבלב הכי תוכל להשיג את זה מחנות אחרת, אז זה ריב אותה למכור לה. זה לא טענה. גם חנות אחרת, גם הוא מזהר על הכלל הזה במשור. אבל הוא נמצא בסביבה שיש שם גם חנות של גויים. וגוי הוא לא מזהר על הכלל הזה. אם תוכל ללכת להשיג את זה מגוי, אז זה כתבו כמה פוסקים שיש בזה איסור רק מדרבנן, לא מדאורייתא. למה? כיוון שהיא יכולה להשיג את זה יותר גוי. וכאשר מולדה כעורי בצרה עברי דנערה, יש לנו גמרא, ואז מסכת עבוד הזרה, דבר, מחלקת את הגמרא. אם זה דבר שאי אפשר לא ניתן להשיג אותו, אלא דווקא על ידו של זה, שמספק לו את הדבר של האסור, עובר עד לפני הזה בצרו שם מדאורייתא. אבל אם יכול להשיג את זה במקום אחר, עובר רק מדברים, לא מדאורייתא. אבל סוף סוף אסור מהאיקה. אפילו יכול להשיג את זה מחנות של גוי. אלא אם כן אפשר לתלות שהשעה הזאת לובשת על זה סוודר או משהו אחר באופן שלא הולכת בפריצות. אם יש בתלות, אני לא חייב לדעת את זה באופן ברור. אם יש הקופנים סיכויים שככה תעשה, אז הוא לא חייב לבדוק אחריהם, כן עושה או לא עושה. אבל אם אי אפשר לתלות, כגון שידוע שהיא לובשת זה כמו שאומרים למשל בגד שהוא קיצי ולא תלבש על זה סטרזר, מי לובש סטרזר בימי הקיץ. אז לכן יש בזה משל לפני עבור את תלבשון. אותו דבר, אדם שמוכר טעם בשביל גילוח הזקן, הוא מוכר את זה לאנשים פרטיים. הוא יודע שיש איזה מגלח זקנו בסכין, אז הוא מספק לו את הסוג הזה, אבל כל פעם הרבה אחד מתושב בעל זקניך, וכן הוא מספק לו את הסוג. לכן גם כן זה הרבה לפני, הרבה יותר מושב. ויש לי כל כך יוצא בזה. זה לא טענה נאמר שיכול להשיג את זה מחנות אחרת. כבר אמרתי, כל חנות, כל יהודי, מודר על הסוג של התורה. וכן אם הוא גם כן חזקה, הוא עבר, בשביל זה אתה עבר, כדי שהוא לא יעבור, אני אעבור, איך אומרים דבר כזה? לכן עדיין יש בזה לפני עבורתם בכל. רק כשגוי יכול לספק את זה, וזה יש אומרים שזה ביקש אומר רק זה לבנן. זה הדיוק דמי זה בדברי התוספות במסכת חגיגה דף ג'. שם הגמרא אומרת, בגלל מי שאסור ללמוד תורה לגוי, שני אמר, וגיל דבריו יעקב חוקיו ומשפטיו בישראל, לא עשה חן לכל גוי שפטר לדם. לא עשה חן, כלומר יש בזה כאילו אולי מדברי קבלה, שאסור ללמוד גוי תורה. אז מקשיב את הספר, מה צריך להגיד לי פסוק מיוחד על כך, לא עשה חן לכל גוי? הרי הדין שם דבר פשוט, מסכת הנזיר דף נוסדות כתוב, גוי שעוסק בתורה חייב מיתה, אסור לגוי לעסוק בתורה, אלא רק בשל המצוות שלהם. של המצוות תורה, בזמינים ששל המצוות שלהם, זה כן, מצווה זה בלכלל, רק איזה שאלה, זה הדברים. לא, אין בו מצוות תלמוד תורה, אבל הכשר מצווה הכל פעמים, כדי שידע לזהר בגיל שבע המצוות שלהם, ותע بله بده بتن بسر بده بتن و شما رو بمیم بینن شبیل و گوی شرسک و دارا همه هم که که گذرون شنو ما اشار اصیر اتم ها ازام به حال بهیم که هلی مبیه بسرون ولی اما ایو اشار اصیر اتم ها ازام اصیر و گوی اینکه شما به حال بهیم از همه هم که که گذرون اونو متصفت مزی که که گذرون پیلی شرسک و دارا همی تو گذر بکنی گذرون یک کار آهی مسلمین بکوهن گذاشت نیتنا شفنا بفنیم اما گوش عشق بطلا ادامش یک که کوهن گذار بس خیلی وقتا مکوهن گذار به مگی علا یوتا اما اکا پرهیم مرا مگو بکن که شفرش بچی و مصفت چی دهیم شو مطال رو مبتن مطال عصی کتاب زورت ورا و بل شعال مصفت شیم لخواهیم بهیم زمین تو کشار تروت سیوت پپولین شو بمرا ذکر ویاسو אוקיי, כיוון שאסור ללמוד תורה בגוי, במילא מי שמלמד אותו, הוא הגוי גם כן אסור לעסוק בתורה. זה שמלמד אותו, הוא מכשיר אותו, אז זה על השנייה, ברצון לשאול. אז למה צריך פסוק מיוחד, לא אסכם לכם גוי, ותרצים את השפות, דווקא מנה שיש גוי שהוא בקי ויודע את התורה, והוא גם כן יכול ללמד אותו, אף על פי כן, שבזה אין לא תעביר אותו משל מהתורה, בכל זאת יש בזה משום מעשה שם לחוגו השפטים בלדעון שעשו יהודים למשל לגוי תורה, לגוי. גם התוספות התחקו לומר כדי שיש גוי שהוא בקי ויודע ועשו, והוא יכול גם כן לומר אותו, אף אחד האחרים היהודי אסור לומר אותו. נדמה שיש יהודי אחר שמוכן לומר אותו, יהודי עבריין שרוצה לומר אותו. אלא כמו שאמרנו, אם יש יהודי אחר שרוצה לעבור זה לא פוסר אותך עדיין מדין אסור לפני עבר מדאורייתא, עדיין יש מדין לפני עבר מדאורייתא. רק שיש גוי, הגוי לא מסובב הדין של לפני עבר, אין לו דין של לפני עבר. לכן אם הוא מלמד אותו, הוא לא אומר משום לפני עבר. אז לזה אתה אומר, אפילו אחי יש לך דין לפני עבר אין כאן, שאני יכול לומר את זה עם פי גוי, אז יש בכל זאת אסור משום בעסכם לך גוי משפטים בלדאון, שאסור לומד לגוי משפטים, יבוא גוי, עורך דין, רוצה לבוא משפטים, מה דעת התורה שלנו, מה דעת ההלכה שלנו, אז רוצה לראות חושב משפט עם איזה יהודי, ללמיד אותו כללי המגו, ללמיד אותו כל אותם חכמות שכתובים אצלנו בתלמוד, רוצה ללמוד אותם, יוצא ללמוד פרק חזקת הבתים, יוצא ללמוד איזה גמרא, לא, אסור ללמוד אותו, אז זה אמרנו, המלמד אותו עבור עד לעסכם ולבוא משפטים בלדעון. למה בעיה כשאין בוי שהוא בקיא בדברים האלה, שלמד אותו, שוודאי הוא עבור עד לפני עבור יותר מחשוב. אפילו יש גוי אחר, הרי עבור על הפסוק לא עסכם, לבוא משפטים בלדעון, הללויה. אסור ללמד. לכן יש כתות, כפי ששמענו, יש בחוץ ירושלים אולי, יש כתות משותפות יהודים וגויים. גם גויים גם כך עשים אותם בכתה. ובא מורה מלמד למשל מלמד תלמוד ולמד תורה אסור מלמד כל זה מה שמצאים שם הגויים אלא צריך שהגויים עליהם זה לא שייך לדת שלכם אתם חופש, אתם להם חופש ואם מלמד מקביל עליו שיפטר באותו בית ספר אסור מלמד באותו בית ספר יהודים וגויים ביחד אדם ובהמה תושיע השם להביא את הבהמה של האדם לכן אמרנו עכשיו, דקה מדי דעתם מן החי ושרת. אין דבר שהוא דבר שבא מן החי ומותר. בשר מן החי, עבר מן החי, כל זה עצורים. אז מקשה גמרא, כמילה אמרנו בכלל שמותר לשתות חלב של בהמה, אולי גם כן החלב, זה בא מבהמה הזאת בחיים חיותה. אז זה משהו, זה דבר שבא מן החי, יהיה עצור. בשבעה הגמרא, פרי שאנחנו עומדים את זה בפסוקים, כתוב, קודם עשה גמרא לומר, מדין בשר בחלב. אבל בשר בחלב כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. אסור לאכול בשר בחלב. משמע, חלב לבדו מותר. אם גם החלב אסור, אם כמה צריך שתגידי התורה לתבשל גדי בחלב אמו. תפוק לך, אפילו בלי בשר בחלב. חלב לבדו, גם כן אסור. אלא בזה משמע שהחלב בעצמו מותר. לחצה הגמרא, לא. הפסוק שזה בא לאסור בשר בחלב, בשביל לאסור אותו בהנאה, ולאסור אותו בבישול. וכמה שירי תפס את זה בלשון בשור ותבשי גדים בחלב אמו אבל העולם אמר לך שחלב עשו גם כן אסור בשבעה הגמרא נמדים את זה בפסוקים שהתורה משבחת את ארץ ישראל זבת חלב ודבש שארץ ישראל כל כך היא משופעת בשפע في ذبح حلال وذبح كما حلال ذبح وهو أسور أستجد التوراة ذبح وهو أسور يمكن مكان مدين يمكن مساخن بخلال وزاهل شجام الدباش الدباش بدرخ كلال ما شكتوب التوراة بمشال ארץ השמן ודבש, שם הכוונה התמרים. אבל גם דבש, גם דבורים, כולל גם דבש דבורים גם כן, כולל. דבש דבורים הוא גם כן מותר. מאיפה אני יודע שזה מותר? לכאורה גם זה, כיוון שזה בא מהדבורים, והדבורים בעצמם הם טמאים, מותר לאכול דבורה? אסור, צרעה, דבורה, אסור. והיוצא מן הטמא, טמא. תגיד גם כן הדבש, יוצא מהדבורים, מי עושה את הדבש? דבש דבורים. וכתאמר שהדבש יהיה גם כן אסור. תרצו התוספות באמת היא לא ממצא אותו מגופה. לא הייתה ממצא אותו מגופה, כמו למשל החלב שאנחנו לוקחים אותו מדדי הבהמה, אז אם לכן היה צריך לאסור. אבל היא לא ממצא אותו מגופה, אלא לועסת אותו ומקיאה אותו חזרה, מוציאה אותו חזרה. כל הזמן היא עושה אותו באבריה העקול העליונים, היא לא מורידה אותו למטה, אלא כל הזמן היא עוסקת בו עד שמתקנת אותו, מכינה אותו, בולעת את הפרחים, מוציאה את המיץ הכי חשוב, וזה היא חוזרת ופולטת אותו. אם כן, פולטת אותו זה לחפה. זה לא נורא שהוא מתמצא מגופה, זה לא קשה מאוד, הוא עושה מן הטמא טמא, זה לא בכלל עושה מן הטמא טמא. לכן גם דבש, התורה, יש הרבה מכוח מה שכתוב בתורה דבש. דבש, התורה מדברת על תמרים, על דבש של פרות. אבל דבש דבורים מאוד אני יודע שמותר, וכל הדברים האלה, כמו שמצאנו גם כן אצל שמשון, כשכתוב שמה, שבכן אצל יונתן, בנו של שאול, שאכלו מהדבש, ושמענו על דבש דבורים. אצל שמשון כתוב פירוש, שהייתה עדת דבורים, שהייתה בתוך עורו של האריה, אחרי שהרג אותו, אחרי ששסע אותו כשסע גדי, אחר כך, אחרי כמה ימים, הלך לראות וראה שמה שהייתה קבוצה של דבורים שעשו אותו כמו כברת והשתמשו בעור של האריה ושם הכינו לו את הדבש. הוא אכל את הדבש ואמר, כמו שאמר, מאז יצא מתוק. כן, זה ששם אנחנו לומדים שהדבש הוא מותר. שמשון היה שופט של ישראל, לא היה רשע. ואם תראה שכתוב גלילה, כל הדברים האלה, והרמב"ם שהוא גייר אותם. שהוא לא לקח אותם ככה באיסור, לא תעלה על הדעת שופט שבישראל איך יעשה דבר אסור. וכן אין לה, הוא גייר אותם. אלא שהם גיירו לא לשם שמיים. לכן הפסוק מקפיד עליו. הפסוק מדבר, הוא הלך אחר עיניו, ובדיוק כך נקראו פלישתים את עיניו. מסכים, קרה לו אחר כך מה שקרה. כל זה, פירוש הוא הלך אחר עיניו. אבל, באמת הוא גייר אותם. זה לפי קדס חזים. וכן, אנחנו עומדים במהלכה. כל שכן נתן בן שאול, שהיה עבדים, כמו שהגמרא אומרת, הוא מתקפן כבר, היה חכם גדול, היה צדיק גדול. אם כן, והוא גם כן, שטבל את מקצה המטה אשר בידו בערת הדבש, ואחד, מכן מכאן דבש דבורים גם כן מותר. אלא כמו שאמרו התוספות, שזה לא ממצאים אותו מגופם, אלא חוזרים ומקיאים אותו דרך הפה שלהם, וזה כך זה מותר. עכשיו נעבור עוד פעם לעניין החלב. כיוון שהתורה משבחת את ארץ ישראל, זבת חלב ודבש, וכפי שאומר גם כרבה בר חנה, לדידי חזני זבת חלב ודבש בארץ ישראל. כך כתוב בגמרא בסוף מסכת כתובות. פעם אחת היה הולך, וראה שביב, נחל, היה כולו, היה מעורב דבש וחלב. איך היה? היה כל הדרך שמה, עצים שטעינים, עצים שתמרים, והיו כל הזמן נוטפים טיפ 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 דבש. למטה מזה, למטה העצים האלה, היו שם איזה גם כן איזה ירקות שעלו שם כמו סיב כזה שעולה סביב הדקל, והיו שם עזים למטה, רוסים למטה, והיו אוכלים מהעשבים האלה שהיו מתוקים כדבש, וכן זה היה מרבה להם חלב, והחלב כל כך גד שלה היה מלא חלב, של העזים, היה נוסף כבדו, בלי שיבוא לחלב אותו, והיה כל הזמן נוסף כל הזמן חלב. ונעשה שביל מעורב, חלב ודבש מלאחד. ומה לדידי חזני, היה האורך של הנחל הזה, 12 מיל, כלומר 12 קילומטר. כולו היה ככה, כמו נחל כזה, מעורב, חלב ודבש. ומה זכיתי עוד פעם בזה, לראות חלב ודבש. בארץ ישראל, היה שפע גדול באותו הזמן. ובכן, זה שאנחנו אומרים, התורה משבחת זבת חלב ודבש, סימן שהחלב הוא כשר, אם החלב הוא טרף. מה תגיד אותו, משבחת דבש מול טמא שאסור לאכול אותו? אז הגיעה הגמרא ממה שכתוב בספר שמואל, כששלח ישי أبيب شدابيد شلاح الدبيد من أتلو عسيرة حلسيها حلال تنصور سارة عالق واتحاشت في كل شلوم هي نتقين بالطبع من حماهم فلسطين لكن بطاز مرفو شراح وطوش يليخ مصور عسيرة حلسيها حلال بس حلسيها حلال قبيلات قبيلات عصينا يمكن ما حلسيهم حلسيهم زي عسيرة حلسيها حلال تكحت مدينات عيلات تنصور تاني سارة عالق فنفكيت شما ويتتفرش مش نمام شلاحيخة شنمتقين بالطبع ليش كتب شو ما بسويش شو ما العسلة حلت يا حلال إم إم حلال بسوي الجبنة جم كنا سوى ما فرش الجبنة جبنة بحلال يمكن كان عياش يا حلال مطر عشان تفشل المرة دي رأيوا يا حلال مطر عشان يدعم مش حلال مطر الملك هنا هون إذا باش يصير من حي هاي تريش أسرته كمو بسام من حي كمو أيضا من حي هاي تريش أسرته هذا بروح الشيء مش أنا بقولون ما بسوكين ما مكرهات شها حلال مطر عشان يا فرايا شابتين متمن ما كمدي ما زي بسخة بتصفات مسخة حليب سبهلالت من أي من يا فرايا ما بدو جرب بتاعي ما تلاه تجمع كم حي ما يوتا تصور تام شو بس هذا حلال بخلاف ما ملك هذول بتاع شو لعبته هو بيا لك شو زي متم تصفات اللي وشترى عيوت شو زي متم حات من الجمرة بحليب دفكوف من شام الجمرة مقدرة تعنيش شو بتاع شو لو حكين כתוב שם, כי כרקע לספר לפניך בדרך והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הברים שלח תשלח את האם ואת הברים תקח לך ובכן, מצד של רוח הכאב כשאדם רואה שהאם דוגרת על אפרוחים האפרוחים שלה או על הביצים אז לא תקח את האם על הברים אלא תשלח את האם ותקח את הברים הגמרא אומרת, מה הדין? שואלת הגמרא מה הדין אם היה עוף טהור שהיה דוגר על ביצים של עוף טמא? עוף טמא הטיל ביצים והלך. הוא בא זאת העוף תרנגולת למשל, או יונה, בא ודוגרת על הביצים האלה. האם חייב גם כן במצוות של רוח הקן או לא? בשבעה הגמרא, התורה אמרה ואת הבנים תיקח לך ולא בכלביך. אם זה ביצים של עוף טמא, היותר מן הטמא טמא, גם הביצים של הטמאים. מכירים אלא, אם אתה שלח את האם, מה תעשי בבנים? זה יצטרך את זה לכלבים, כי הם כלומר מי הבנים? הביצים. הביצים מסורים לך, כיוון שהיותר מן הטמא טמא. אז מה זה הבנים תיקח לך? לפי כך פתאום שלא הכן. לא חייבה התורה, אלא בביצי עוף טהור, אם העוף טהור דוגר על הביצים של עוף טהור, אז דווקא חייב. ואם לא פתאום בצד שלא הכן. שנאמר ואת הבנים תיקח לך. מה למדנו? מה זה תיקח לך? תיקח לך לעצמך, לשימושך, שתוכל לאכול אותם. ולא רק לביך, כמו שהגמרא מדייקת. אם היה הדין שביצים של עוף טהור אסור משום בשר מן החי, או אבן מן החי, אז שאלו כולם, מה לי עוף טהור? מה לי עוף טהור? הבנים תיקח לך, פירושו, או שתמכור אותם לגויים, או שתרדי לכלבים שלך, אז זה מה שתרם תיקח לך, אי אפשר להבדיל בין עוף טהור ובין עוף טהור. אלא בודאי של עוף טהור מותרים. אתה יכול לקיים את הבנים, תקח לך, תקח אותם, תקח את הביצים משום משך, תאכל אותם. אבל מה שאין כן, ביצים של עוף טמא, שהם אסורים, משום יותר מן הטמא טמא, מכיר יותר עמד תקח לך, ולא לקרביך, פטור משלוח הקן. אז בואו אנחנו יודעים בסוגיה הזאת, שביצים של עוף טהור מותר. זה דבר אחד. והיה שנייה מביאים תוספות. הגמרא שם בחולין סמכללת אומרת, מנין לביצים של עוף טמא שהם אסורות, מביאים עליה מהפסוק ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף כשהתורה מונה את העופות טמאים שאסור לאכול מהם אז מונה הגמרא בתורה בדרך אגב את בת היענה מה זה את בת היענה? כיענים במדבר, יש יענה אז נגיד את היענה, את התחמס, את השחף אז למה צריכים בת היענה? וכי בת יש לה ליענה אלא ביצי עוף טמא אמר לך הפסוק דרך אגב שגם הביצה שלה גם כן אסורה בטענה איך היה היא מטילה ביצים ובדרך כלל היא לא דוגרת עליה רק עומדת מרחוק לוטשת עין על הביצה והחמימות של הראייה של העין שלה מסבקעת הביצה ויוצא ממנה אפרוח זה בת היענה יעני מעלה במדבר וכן כשהתורה אומרת בת היענה בא הפסוק לאסור את הביצה של היענה כן, כבר מכאן למדנו שהביצים של עוף טמא אסורות. אומרים את השפות, מכיוון שבסים של אף טהור, טהורות. אם היו אסורות, למה אתה תגיד את זה בתי יענה שהוא אף טהור? אלא בעת תורה נאמר דווקא שאף טהור אסורות. אבל שאף טהור, מטהור. בכל אופן, בשתי הראיות האלה יש הוכחות ברורות שהעוף טהור שמתאים בסים זה מותר. אז אבל איך אתה מספר ומפקפק אם מותר למכור ביצים לגויים? הוא אומר, אולי זה משמרון התורה גדלתה שזה מותר. אבל יכול להיות שלגויים זה עדיין עשו משום הווה מן החי. אבל הפרסים אומרים, לקמדד לישראל שרון ולגוי אסור. נגיד דבר שהוא מותר לנו, זה לא אסור לגויים, הוא גוי יותר טוב, לא איתנו. לכן אומרים שזה וזה, אין להחמיר למכור ביצים לגויים. ועוד, אולי הוא לוקח את הביצים האלה לא בשביל אכילה. הרב כסף, הרב חתם סופר אמר, אולי הוא לוקח אותם בשביל אכילה. לוקח אותם כדי שיתגרו עליהם, את הנגונים שלו. אז כבר שאפשר לתלות, מותר. אבל בלב הכי אמרנו, אם זה מותר לישראל, וזה שמותר גם לגויים. לכן, אם אתה רוצה להפעיל ברשות לביצה, שיוכל אותה, ביצה מתוגנת. יש לך איזה גוי אחד, אתה מוסר לו שיוכל אותה. ועבר לפני עבר, למשל. ומה יעשו, לעבר לפני עבר. אלא עבודה כמו שאמרנו, היא מותרת, אין בזה שום דבר. כן, חעקר הוא שהביצים של עוף טהור טהורות, של עוף טמא אסורות. וכי גם כן רבותינו אסרו ביצה של נבלה או ביצה של טרפה. ביצה של טרפה אסורה מן התורה. מה זה ביצה של טרפה? שקרה לה, למשל, בא רופא ותחב לה זריקה בתוך המעיים שלה. אז הוא חושב לרפות אותה, הייתה חולה, נגיד למשל. ותחב לה תזריקה בתוך המעיים שלה. זה לא יכול להיות שנה, 12 חודש, יש לה חציק מעמד. אחרי כמה חודשים יתאמו, טרפה אינה חיה 12 חודש. כך קיבלו רבותינו. ואם ניקב המעי, אז היא טרפה, אין מה לדבר. לכן, ממילא התנגול של זאת היא טרפה. אם אתה התחילה כבר להטיל ביצים, ואתה מטילה כל הביצים מיום שהיא כבר ניקב המעיה, ביום שזה עשה לה תזריקה, אז מאותו היום והלאה, כל הביצים שהיא תטיל, חשימה בצד טרפה. שהרי הם שילו בשעה שהיא הייתה טרפה. לכן, גם כן שבהם חיות של הטרפה. היא מתאמצת, אז הם באשכול, הם קטנים מאוד, חלמים בלבד. אחר כך, עד שהיא רוקמת, עד שעושה אותם, אז זה גם כן בא מתמצית כוחה של הטרפה. לכן, בצד טרפה הרי היא כמותה, כשם שהעוף אסור, אסור, ככה בצד שלו גם כן אסור. לכן, בצד טרפה היא אסורה מהתורה. אבל בצד נבלה, זה רק מדרבנן. מה זה בצד נבלה? שחטו עוף, ובשחיטה הייתה תקלה שלא שחט על פי התורה. כתוב, זבחת בקרך ומצונך כאשר צוויתיך. מה זה כאשר צוויתיך? כאילו צווה, צווה של רבנו, על הלכות שחיטה בעל פה. יש חמישה הלכות שחיטה, שכל שחט שלא יודע אחת מהן, שחיטתו נבלה. סוג וסמוך על שחיטתו. מה הם החמישה הלכות? דין, דרסה, חרדה, שהייה, עקור, הגרמה, אלו חמישה הלכות. וצריך לדעת בהם פרטים, פרטי פרטים, שווה הלכות. הגרמה, כשהוא קטע את הסכין ולא שחט במקום שראו לשחיטה. או שעלה יותר מדי, סמוך לוושת, או שירד יותר מדי, סמוך לריאות. אם כן, זה צריך מקום מגבל, מקום שראו לשחיטה. ואם הוא עלה או ירד, זה נקרא שם הגרמה, השחיטה הזאת היא פסולה, ונקראת, העוף הזה נקרא שמו נבלה. או ששחט, עקור, מה זה עקור? שנעקרו הסימנים. לפעמים העוף בולע את הסימנים. הוא שחט, אבל לא עבר על הסימנים. ערק אותו, שחט את כל הראש. אפילו אחי הרוף, העוף מהפחד שלו לפעמים, בולע את הסימנים למטה, בולע את הסימנים למטה. כשיעלים זה את הסכין, לא עלו הסימנים. אז לא שחט סימנים, זה עקור כשמו. הסימנים מעקרו. או כשהוא העביר סכין על העוף לשחוט אותו, הסכין היה פגום. אז הוא מולד, השחיטה צריכה בהולכה ובהובעה. והשחיטה צריכה בסכין חד וחלק, שלא יהיה בו שום פגם. ואם היה בו פגם, זה כשמו כבר עקור. הוא לא שחט את הסימנים, הוא עקר את הסימנים על ידי הפגימה. לכן גם כזה נבלה, שחיטתו נבלה. לזה כך צריך לשחט תקף אחרי השחיטה, לבדוק את הסכין עוד פעם, אבל הוא בדק אותו מתחילה. יכול להיות לפעמים, היה איזה עפר או אבן סמוך לצוואר שלו, וכשעבר על העפר הזה, אז נפגם הסכין. כשבא אחר כך משחת את הסימנים, כבר היה הסכין פגום. ממילא, אם רואה אחרי שחיתה הסכין פגום, זה שחיתתו נבילה. גם כזה בכלל שחיתה נבילה. לכן דרסה, לכן חלדה דרסה, אדם שחותך בסכין, אם זה דבר קשה, נגיד למשל הוא חותך צנון, אז הוא עושה דוחק, לוחץ בסכין, וחותך אותו. לא שחד, מוליך ומוביל, מוליך ומוביל. כבר שזה דבר חזק, אתה דוחק אותו בחוזקה, זה רק שלא דרסה. אז ככה גם כן, אם הוא כששחט את העוף, לא שחט בהולכה או בהוראה כמו שצריך, אלא כשנעץ את הסכין, בכוח, ככה הוריד את זה על הסימנים שלו וחתך אותו, כמו שאדם חותך איזה צנון. אז זה נבלה, האופן זה נבלה. או שהייה, ששהה באמצע. שהה בשעה שהוא שחט, התחיל לשחוט את הרשת, והרים את הסכין, שהוא הפחיד אותו, אמר איזה דבר, ואחר כך שחזיר את הסכין וגם אז זה שחיתה. אז זה לא שווה כלום, זה כמו שהייה. כל שיש שהייה באמצע, באמצע השחיתה, זה פוסל את השחיתה ונעשה נבלה. כן, כל מיני הסימנים שהם נבלה. כן, בצד נבלה, כמו שאמרתי, שחט את התנגולת, והייתה שחיתה לא קנטין, לא קנט. טוב, צריך להיות את התנגולת, מה אפשר לעשות? נבלה, נבלה. אבל זה ידע בעל התנגולת שהיא הייתה מפלת, כל יום הייתה מטילה. אז חתך אותה, פתח אותה, וראה שיש בין בצד. כמעט הייתה גבורה, עם קליפה שלה, עם הכל. לא ביצה נבלה, ביצה הזאת אסור לאכול אותה. אבל לא מהתורה, זה מדרבנן. למה? היא לא ינקה בחיים חיותה בדבר שהוא אסור. כל הזמן הייתה התרגלת הזו מסכלה בחזקת כשרה. לא היה שום דבר. רק בשעת השחיתה התנבלה. כן, זאת, הביצה הזאת הכי גדלה לאחר שהתנבלה, בשעת השחיתה כבר היא מתה. אם כן, בצאת מפשק היא מתה, כן, בוודאי היא לא גדלה באותה שעה, היא גדלה בחיים חיותה, אבל הייתה כשרה. מרדיל היה להשאיר את הביתה הזאת, אבל רבותינו גדלו בצאת נבלה, גזרה משום בצאת טרפה. כמו שבצאת טרפה היא אסורה, כך בצאת נבלה. זה יצא מדבר שהוא אסור, וזה יצא מדבר שהוא אסור, לכן אסור חכמים. לפי כך אפילו שהביצה הזאת נמצאת במעי התנגולת, שנתנבלה בשעת שחיתה, הביצה הזאת אסורה. בין בצד נבלה, בין בצד טרפה, אינם אוסרים בבישול את טהרתם. בישול זה מיד ובעי בעמם. זאת אומרת, אם הוא לקח את הביצה הזאת, היה מבשל איזה תפשיל, תפשיל של בשר, תפשיל של עור, לקח את הביצים האלה ושם אותם בפנים כדי לבשל אותם. לא ידע שזה אסור. כבר אמרו לו, תדע, זה מצד טרפה, זה מצד נבלה, מה אתה מבשל אותם? עכשיו מה יהיה על התפשיל? אז התפשיל כולו מותר, אין בו שום חשש. אפילו אין 60 פעם נגד הביצה, כל התפשיל מותר. מה הסיבה? הביצה עם קליפתה, נכון שיש בה קצת כמו חורים דקים שאני לא רואים לעין, אף על פי כן לא פורטים טעם לשבח, אלא כמו מים בעלמה. מייד ועי בעלמה הוא, לשון הגמרא בחולין צדיק חטא, זה כמו מים בעלמה. לכן לא נותנים טעם להשביח את התפשיל, הוא שם אותם בשביל כזה שהם עצמם התבשלו. וכן, מתי שהוא יזכור, תקף יוציא את הביצים, כל התפשיל כולו מותר, אין בו שום בעיה. לא צריך אפילו 60 פעם מקדם. ושהיו כהרבה ביצים, היו מעט ביצים, זה לא משנה כדאי. כן, בין ביצת נבלה, בין ביצת טרפה, אינם עושים את טהרתם אם הייתה הקליפה של ימה. אבל אם הייתה סידוקה או נקובה, אז צריך 60 פעם נגד הביצה, כמו שהיא אסורה, כך אוסרת גם כן טהרתה, כמו כל דבר שאסור. וכלכן, אפילו ביצת נבלה שהיא אסורה רק מדרבנן, צריך 60 פעם כדי לבטל את טעם פליטתה אם הייתה הקליפה סידוקה או נקובה. אבל אם הייתה בשלמותה, אז לא אוסרת. וכן הדין בביצי עוף טמא, אפילו שאמרנו נוסעים לטמא, טמא. ביצה של עוף טמא, עורר, פתים איזה ביצה. אנחנו יודעים, יש כמה עופות שהם מטילים. אחר כך לוקחים את הביצה הזאת, נגיד לביצה הזאת, בטעות. לקח אותה ושם אותה בתוך האוכל, כדי לבשל אותה. אחר כך הוא אומר, תדע, זה עוף טמא. זה אסור לאכול את הביצה שלו. אם היה שלם עדיין, הקליפה שלה הייתה שלמה, אינה אוסרת את הערבות, לא תרששים כנגד הביצה, אלא הכל מותר. אלא אם כן הייתה הקליפה סדוקה או נקומה, שאז צריך 60 פעם לגד אותה הביצה, כיוון שהוא אסור, אז גם כן עושה תערותו, אז צריך 60 פעם, כשזה ילך בלך ו-60 פעם. יבש ויבש, מה זה יבש ולבש? ארגז מלא ביצים, ואחד לקח, לא ידע, זו ביצה של נבילה או ביצה של טרפה, הוא שם אותה בתוך הארגז. מה דינו? והוא לא יודעים, לא מכירים, אי אפשר לזהות את הביצה של נבילה מהאחרות, כולם אותו דבר. מה הדין עכשיו של הארגז הזה מלא ביצים? דעת מרן בסימן פיבר, מאחר שיש בגמרא במסכת ביצה דף ג', שם כתוב כל דבר שבמניין, אפילו בארץ לבתים, זאת אומרת כל דבר שדרכו להימנות, שלא מוכרים אותו ככה במשקל או באומדנה, אלא מוכרים אותו במניין, בני חשיבותו. הביצה היא חשובה, לכן מוכרים אותם במספר. שמעת פעם שכך, שר מלא ביצים ככה של בלם כל אחד? אין דבר כזה. אולי אצל פלחים יש דבר כזה. זה לא מצוי. אדם שמוכר ביצים, מוכר אחד אחד במספר. 10 ביצים, 20 ביצה, במספר. אבל משאי כן דברים שלא כל כך, אם הם חשיבות, זה אנחנו אומרים, בטל, חד בטל בטל. אבל דבר שיש בו חשיבות, הוא דבר שבמניין, לכן אפילו בעבד לא בטל. לפי זה יוצא מאותה הגמרא יוצא לנו, שאם נתערבה, כמו שאמרנו, ביצה של טרפה או ביצה של נבלה, נתערבה בארגה של ביצים, כולם אסורות. זה לא אמרתי בביצה של עוף טמא, פירוש שבדרך כלל ביצה של עוף טמא ניכרת. הגמרא אומרת, אחד הסימנים להבדיל בין ביצה עוף טהור וביצה עוף טמא, ביצה עוף טהור, ראש אחד כד וראש אחד חד. זאת אומרת, כד עגול, ראש שני חד, זה לא כולה עגולה, אי אפשר להיות עגולה, כמו איזה גולה, והביצה היא תורה מעורשת קצת. מצד אחד עגול, מצד אחד יותר דק, הולך ומעשה יותר דקיק. ועוף טמא זה לא ככה. שניהם קדים או שניהם חדים, ולכן זה אפשר להכיר, אפשר להרחיב, אפשר לזהות איפה של עוף טמא, איפה של טהור. אבל שביצה של טרפה או של נבלה אין שום פקר ביניהם, לכן כשזה מתערבה בארגז, כפי דברי מרן בסימן פ"ו, שפוסק דעת ובמניין שכל דבר שבמניין, אפילו בערך לבתית, וזה דבר שבמניין, מונים את הביצים, ולפיכך כל הארגז כולו יהיה אסור. אבל חכמים חוקים על רבי מאיר, שם הגמרא מוכח, כתוב גם כן, וזה כתוב במשנה. חכמים חוקים שאין דבר שהוא אוסר, אלא שבעה דברים בלבד, מנו אותם שם החכמים, וזה השמיטו אותם. כלומר, דבר שבמניין, הם סוברים שבטל כמו כל דבר שיבש ביבש, חד בטרי בטיל. יש לנו כלל, כל דבר יבש ביבש, חד בטרי בטיל. אם זה דבר בתוך תבשיל, אתה מבשל אותו, אז הרתיחה, המרק, ומערבר את הטעמים, כמה צריך 60 פעם. אבל כשזה דבר ביבש, אתה לא צריך לבשל אותו, אתה קח טוב וכל אותו כמות שהוא. אתה רוצה לבשל, יכול לבשל גם כן כל אחד בנפרד. אז כמו שאמרנו, דבר שהוא יבש ביבש, חד בטרי בטיל. נגיד למשל, יהודי יושב ואוכל, ועל זה גם כן איזה או רשע או גוי, אוכלים בצד השני. וזה אוכל נקניק וזה אוכל נקניק. זה הביא נקניק כשר. וזה הביא נקניק של טרפה, של נבלה, של ג'הנם, יושב בצד אחר ואוכל. אחר כך, זה שם לו, חשב עשה על הצורה, לקח כמה אחדים של הנקניק ושם לו בתוך הנקניק שלו. עכשיו הוא לא יכול לזהות, אותו דבר, שניהם אותו דבר. כמה הדין, אם יש כנגד האסור, יש גם כרוב נגד האסור, אז זה אחד מצרי בטיל. אלא לא יאכל את כולם, שמה נפשך אחד דבר שהוא טרף, אלא יחלק, יאכל חלק, וחלק ייתן למישהו אחר, אפילו ליהודי אחר. טוב, הדבר שיקח אחד ויזרוק אותו לים, יזרוק אותו, ישמיד אותו. כדי שלא יאמר מה נפשך אכלו איסור. אבל זה לא מצד הדין, זה חומרה בעלמא. כי הדין הוא, כשיש תערובת רוב, יבש ויבש, חד בטרי בטיל, ופחד כל יום יותר. אין עליו תורת איסור כלל. לכן אתה לא צריך לאכול את הנקניק כמו שהוא, לא צריך לבשל אותו, לא צריך לתגן אותו, אתה אוכל אותו כמו שהוא. וזה שאתה יודע ששמע תערובת, שהאיש הזה הרשע, זה הערב, שם בפנים, רצה אולי להכשיל אותו, רצה להרגיז אותו, ושם לו מהנקניק של הטרפה, שם לו בתוך, בדרך הנקניק הקשר. אז מה הדין? הדין הוא חד בטרי בטיל, אחד בשני בטיל, שניים בשלושה בטילים, לא צריך להיות כפול, שניים בשלושה, ארבעה וחמישה, גם כן בקדים. אלא אמרתי שלא אכל את הכל, שמה נפשך אכל את האסור, יחלק את זה, אתן הוא חלק, אתן לאחרים חלק, אז זה מותר. אז יש אמרנו, גם יש מייבש חמוצה מתאים. אותו דבר, ביצה שטרפה, ביצה של נבלה, לדעת חכמים, אם יש שניים, שתי מתים כשרות, ואחת של טרפה ושל נבלה, אז מותר אחד בצה מתאים. זה דעת חכמים, לא אמרו אפילו בהלך לבתים, רק בדברים מסוימים אחרים, אבל לא בביצה. זה דעת חכמים. הוא מראה בסימן קופיות, כשעמד ישר המדוכה הזו, איך נפסוק עליך כחכמים או קרבי מאיר. אומנם כל הסוגיה כולה בזה, וג' מדברת על פי סברתו של רבי מאיר. משמע לך הורה שהלכה כמותו. אבל סוף סוף יש לנו כלל יחיד ורבים הלכה כרבים. נכון במשנת פוסקת דעת חכמים. לכן בסימן קופיות, הביא לנו דעת הרמב״ם, שהרמב״ם פוסק שבביצים לא אומרים דבר שבמניין, אלא אחד בתרי בתים. לא אכפת לנו שזה דבר שבמניין, אחד בתרי בתים. יש מקומות בחוץ לארץ שנהגו איסור בדבר. לדעת רבני אשכנז, השופטי כהן ועוד כמה. אז לא משל אותם כולם בגדרה אחת, אלא יחלוק אותם. חלק עושים בגדרה אחת, חלק בגדרה אחרת. חלק עם מחלת אחת, חלק עם מחלת אחרת. כדי שלא יהיה ממה נפשך. אז בכל מקום מקום, כבר יש כבר, יש לו כנגדם, אז לכן מתירים. בכל אחד החושים שבזה היה אסור. אלא כבר שכבר מתירים ונעשו יותר, אלא שיקדים לפעה במכה ויחלק אותם, לא ישים אותם כולם בתוך תפשיל אחד. ואם רוצה לשים אותם כולם בתוך תפשיל אחד, אז צריך לשים כל כך הרבה, אחר כך יהיה 60 פעם נגד הביצה היא אסורה. כבר מימי 60 זה מותר, לא אומרים שהם מתירים אסור לך תחלה בצורה כזאת, שכבר הוא מתמטר, זה עומד. לכן ירבה כמה שיכול, אחר כך כדי שיהיה 60 נגד הביצה, ואז זה מותר גם לבשל אותם. והלכה, כפי מה שכתוב בסימן קופיות, כפי שאמרנו, לא רק שהיא סוגיה בדוקטה, גם כפי משנה האחרונה. תמיד כשמרן, כשהוא עושה תירה, פעם אומר כך או פעם אומר כך, הולכים אחרי הפסק האחרון. הפסק האחרון הוא שמחייב. וכיוון שסימן קופיות, דעתו של מרן, להקל בזה, שבתם ברוב כך העיקר. בחוץ לארץ, בבגדד, הם נוהגים להחמיא בזה. כך כותב בספר זכות צדק. ואחר כך הוא בעצמו עושה חילוקים בזה, הרב בספר חיים בספר הפעלים, וגם כן מפלפל עד דברי רבו, זכות צדק, ואומר שיתאה תקלה, חסו שלו, שגיעה מתחת הזו. הוא דעתו לאסור בהחלט. אבל טוב, זה מרחב של בגדד, זה לא מחייב אותנו פה. אנחנו פה קבענו הוראות מרן, והפרי חדש פסק לדעתו של מרן. קופיות, והלכים אחרי של החדש שגם כאילו היה מראה בעתרה ולכן אנחנו לא מתחשבים לאסור בביצה של איסור כשהתערבה בביצים של היתר. אם יוצאים לאכול אותם, רק שיקדים לפעל המכה כשרוצה לבשל אותם, אם יוצא לבשל כולם בבת אחת, אז זה מה נפשך יש אחת של איסור, אז ירבה עוד בתפשיל כדי באופן שיש 60 פעם נגד הביצה ואז זה מותר לבשל. שם לא היה לגבי גים בשר בחלב. הגמרא במסכת ערבים סימן ג' אומרת שאסור לאדם להורות במקום רבו אפילו כביעתה בחותכה, אפילו דין פשוט כל כך כמו ביצה עם חותך, ביצה עם חלב, שזה דבר פשוט, כל אחד יודע מותר לבשל ביצה עם חלב. אנחנו לא עושים חביתה עם גבינה, איך עושים חביתה עם גבינה? נכין בצה ותופשים אותה מגבילה ואופים אותה. יש עם הארץ שלא יודע את ההלכה הזו? כולם אומרים שזה ככה, שזה מותר. בכל זאת, לא יראה אדם במקום רבו, נמצא שם רבו, אסור להורות הוראה במקום רבו. המורה הוראה במקום רבו חייב מיתה. נדב ומלמד חייבו מיתה. אמר רבותיהם, פני שהוראה, הורו הוראה בפני רבותיהם, דאם משה רבנו. הם צריכים לשאול אותו את ההלכה, והם צריכים לענות להם. אפילו שהם יודעים. המורה הוראה מכל אבו היה מיתה. שמואל הנביא, שהיה שקול כמשה ואהרון, בשביל שפעם אחת שגה, היה עדיין ילד קטן, סך הכל היה בן שנתיים, בשלוש שנים סך הכל, כשהביא אותו חנה למשכן, משכן שילה, ושם ראה שהכהנים מחפשים כהן שוחט שישחט את הפר. כתוב וישחטו את הפר והזינו את הנער הרעילי. הגמרא בברכות המדרש מספרת לנו מה אני עושה לזה, ובאה אמור וצועקת לנער זה התפלטתי, מה בא לחדש? אומר שהיה כאן ביקוח עצום, הם הכהנים הלכו לחפש כהן שוחט שבקי בשחיטה כדי שישחט את הפר. אמר להם שמה אתם מחפשים כהן? בשביל מה? כתוב ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו בני אהרון הכהנים. מצוות קריבה מתחילה אחר כך, אחרי שחיטה. שחיטה בזר כשרה. יש פה הרבה ישראלים שהם בקיאים בשחיטה, תקחו שחיטה אחת, שחיטו. ואתם אחר כך דווקא כהן? הם לא יודעים, הם לא נוהגים ככה. הם נוהגים תמיד, כל הקורבנות משחטים על ידי כהן. ככה הם נוהגים, זה מנהג שבהם. יעשו למה סייג, עשו ככה חומרה. אבל באותה שעה שלא היה, בא ואומר להם שזה מותר, תעניין, היה זה חידוש. הביאו אותו אצל עלי, עלי היה שופט, היה אדם הגדול. אז הביאו אותו. אמר לו, במה שפירך אמרת? הלכה שאתה אמרת, אמת אתה אמרת. אבל מורה הוראה בפני רבו חיה מיתה. איך אתה באת, באת פה להורס פה הוראה, אז אני נמצא פה. אז אתה מעניש אותו. חסו שלום שעניש מדי שמיים. בא אמא שלא חנה, וצריך למכור. אלא נער זה התפלטתי, אמרתי, לא, תתני לי להעניש אותו ואני אתפלל עלייך ויהיה לך בן יותר טוב ממנו. אבל אני לא צריך את הבן יותר טוב ממנו. אלא נער זה התפלטתי, מספיק להבן את זה. אז בסוף מחל לו, עשה לו מחלים לך ושרים לך וחזר אותו. לבנו מסכני היה מהנש. וכן, אנחנו רואים מכאן, ולא הראת מלבוך, היה מתחת שלו, עשו לי הראת הראה. לכן כתוב, אפילו דין פשוט, לא תחשוב דווקא דין שהוא מסובך, דין שהוא כל כך קשה, לא כאילו דין פשוט, אפילו בעתה וחותחה, לא ישר ידי שום קום רבו. לא יתיר אדם דבר נמצא שם רבו. הרב יוסוק. עכשיו, לאור זה, יש אומרים גם כשגמרה שם בערבים ממשיכה, שבשביל כך נענש מסכן יהושע בן נון, שלא זכה לבנים. אלה שאמר לנו משה רבנו, אדוני משה כדאים. כשהם הנביאים היו מתנבאים במחנה, אמר לה אדוני משה כדאים, כאילו בא לתור עטרה, לפסוק לו הלכות, וצריך לומר לו משה רבנו מה שיעשה. מה לא אמר לה אדוני משה כדאים? לכן נענש שאחר כך לא היה לו בנים, היה לו רק בנות. כתוב נון בנו, מהפסוק שמה בדברי הימים, מייחס את בניו, נון בנו יהושע בנו, מספר מסוות אפרים, דור החזור, דור החזור, נון בנו יהושע בנו, אחרי יהושע אין שום בן, כי לא היה לו בנים, היה לו רק בנות אחר כך. מזרעו אחר כך יצאו מלכים, נביאים, כתוב בגמרא במגילה ודרת, אבל היה לו בנות, היה לו בנים, לא זכה לבנים. וגם כן בשביל זה, כאילו נטל עטרה לעצמו, לומר לו לרבו, אדוני משה כדאים, מה אתה צריך להציע לו הצעות, יועץ המלך יתנוך, מה אתה בא להגיד לו? אפילו שהיה יהושע בן נון לא ימיש בתוך האוהל, היה מעריץ מאוד את רבו, ונהג בו כבוד גדול, אף אפי כיוון שיצא מפי לדבר הזה, נענש, והיה לו בנים. יש אומרים טעם אחר, בכל אופן זה אנחנו רואים כאן, שעניין הוראה בפני רבו זה דבר חמור. באו רבותינו ואמרו, אפילו קביעתה בחותחה. תספות ישארו. ואתה בחותחה צריך אדם להורות. זאת אומרת, כל עם הארץ יודע, לא עושים חביתה מגבינה, יש אחד שיודע שעכשיו שעשו לעשות חביתה מגבינה, כולם יודעים, חביתה מגבינה איך עושים, חבית חבית על הברך, עושים ביצה ואין גבינה, מה יש בזה? אז מה, מי יעלה עד הבור לחשוב שמה, שביצה וחלב זה אסור. תרשו התוספות, לא מדובר ביצה רגילה, מדובר בביצה שמצאו אותה במאה התרנגולת. שחטו תרנגולת ומצאו בתוכה ביצה. הביצה הזאת היא מותרת. הביצה הזאת, לכאורה, היא חלק מהעובר, עובר הרחמו, חלק מהתרנגולת. כן, זה כאילו שעליה תורת בשר. כמו שהתרנגולת עשו לבשל אותה עם גבינה, כך גם כן אותו דבר, הביצה הזאת יעשו לבשל אותה עם גבינה. אז יש בזה קצת חידוש. שבו תאמר, כמו שחכמים למשל, עשו ביצת נבלה, כיוון שנמצאת במעי התרנגולת, בשעה שחטו את התרנגולת, והייתה נבלה התרנגולת, אז אנחנו אומרים שהביצה שלה גם כן אסורה, למה שהיא ירח אמה? כמו שהנבלה אסורה, ככה הביצה שנמצאת בתוכה גם כן אסורה. אז שתתאי לומר, כיוון שמצאנו את הביצה הזאת בתוך תרנגולת כשרה, אז דינה כמו התרנגולת. כמו שחתכת מבורת אסור לבשלתה עם גבינה, אז ככה גם כן הביצה הזאת יהיה אסור. יש בזה חידוש, אמר, לא, הביצה הזאת מותרת. מותר לקחת אותה ובשלתה תגנתה עם גבינה. זה חידוש. זה החידוש, אפילו כדעתה בחותך, לא סתם דעתה, לא סתם ביצה. סתם ביצה כולם יודעים שזה מותר. למה כבר הטילה אותה, כבר היא לא חלק מעבריה. אבל כאן נמצאת בתוכה בשעת אחר שחיתה. שחיתה כשרה, כדעת וכדין, התרגולת כשרה, אבל נמצאת הביצה בתוכה, לא משהו כמו חלק מעבריה. כשם שאסור לקחת עבר מעבריה של העוף ותגיד אותו יחד עם גבינה, כך גם כזה, אתה חושב שזה אסור? כמה שמעלה, אפילו כבעתה בכותך, כשבזה חידוש. גם כזה, אפילו אחי, הבדיל פשוט שזה מותר, באמת הלכה למעשה שזה מותר. אבל אחי, לא יורה הלכה כזאת בפני רבו. עכשיו זה שכותב לנו פה את ההלכה הזאת, מרן. ובאמת, תוספות של משהו העלים. מה השאלה זה מביצת נבלה? אם רבותינו רצו לאסור ביצת נבלה מפני שנמצאת מעט הנגולת בשעת שחיטה של האמא שלה, וחושבים אותה כמו חלק מחלקי הבשר שלה. אז למה שמה בבשר, בביצה שנמצאת מעט הנגולת, אתה מתחיל לאכול אותה עם גבינה? למה אתה אומר גם כחלק מהתנגולת? מה שנעזב בזה? תוספות מתרצים כך. כשהתנגולת היא נבלה, נבלה היא אסור דאורייתא. לכן גם הביצה נגררת אחריה. אפילו שכבר הייתה ביצה גמורה, נגררת אחריה ואסורה. אבל לא כן בשר עוף בחלב, כולו מדרבנן. לקחת אפילו תנגולת עצמו לבשל עם חלב, כולו אסור מדרבנן. תגזור שלא ייקח את הביצה שנמצאת, ביצה כבר משלימה, היא לא שייכת לגופה של התנגולת. תאסור אותה גם כן בגבינה, זה כל היה לאמרנן. כמו גזרה לגזרה לגזרנן. הנבלה היא אסורה דאורייתא. בשר עוף בחלב זה אסור מדרבנן. לכן בנבלה שהיא דאורייתא, אנחנו אומרים שהביצה מגררת אחרי האימא שלה, כמו שהעוף אסור, כך הביצה אסורה מדרבנן. אבל משעיקר כאן, כמו שאתה עושה גזרה לגזרה, בשר עוף בחלב כולו אסור רק מדרבנן. והביצה שנמצאת מתוך העוף, אתה רוצה לאסור אותה גם כן, שבחלב, אז זה כמו גזרה לגזרה, היא לא שייכת, היא לא ממש עבר של התנגולת, כבר נגמרה, עם קליפתה. לא רק עם קליפתה, זה שמחדש לנו פה מרן. מותר ולחפות ביצים שנמצאים בעופות אם הן גמורות שיש להם חלבון וחלמון אף על פי שמעורה עדיין בגידים הרי זה גמורה ומותר לאוכלה בחלב כפי שאנחנו אומרים שמותר לאוכל אותה בחלב אפילו אם לא הייתה הקליפה שלה עדיין היא מעורה בגידים יש לה ככה יש גידים כאלה עם האשכול שמשם יוצאים הביצים אף על פי כן כבר שיש גם חלמון וגם חלבון אז גם כן זה נקרא שמו גמורה, כיוון שהיא גמורה, אלא שייכו כאיבריך של התרנגולת. אלא היא דבר נפרד בפני עצמו, ומותר לחתך לה ללכת ובשל אותה בחלב. זה חידוש גדול. נוכל לומר שזה רק הריבותה. אפילו ביעתה בחותך, לא ביעתה שיש לה קליפה. זה לא צריך לעברו, אלא ביעתה אפילו ביצה שאין לה קליפה עדיין. ורק חלמון וחלבון. ומעורה קצת בגידין, שם יש חכם שהוא עושה מעורה בגידין, רבי יעקב עושה למעורה בגידין, זה בסדר זין. אבל חכמים שווים אפילו מעורה בגידין מותרת. כיוון שיש בה גם חלמון וגם חלבון. החלבון זה הצהוב, והחלבון זה שמקיף אותו הלבן. קודם כל נעשה נוצר החלבון הצהוב, ואחר כך לאט לאט נעשה גם הלבן, החלבון שמקיף אותו. סימנך חלבון בשון חלב, החלב לבן. אם כן החלמון והחלמון שמקיף אותו אפילו שעדיין יש איזה גידים שמחברים אותה עם האשכול כאשר אומר דבר נפרד בפני עצמו ומותר לך תחלה לבשל אותה עם חלב ועם גבינה אבל נמשיך אחר כך אבל אם אין לה אלא חלמון בלבד זה הצהוב אסור לבשלה בחלב רק אם החלה בפני עצמו מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב לא נאמר כמו שאדם אוכל עוף צריך לחכות 6 שעות עד שיוכל אחרי גבינה כמו כל בשר, אדם שאוכל בשר לחכות 6 שעות עד שיוכל חלב טוב, אדם שאוכל עוף צריך לחכות 6 שעות עד שיוכל חלב אם נמצאת הביצה הזו שיש לה חלבון בלבד צהוב בלבד אדם אפילו החלבון עוד לא נעשה, לא נאמר כמה עליה كل هي كيلو حيلك مين يبريها دخل حلا السود وبشير تحمل الزائم حدا لقام كل ما دخل إذا ما خلصوا مطار حكخ يأكل حدا كيف المياه دخل حدا مطار مو ما كمش أخر بسار سوف سوف يحلمون وكبار وكبار نمان وحلك مثل عثمو دون كشمو عباريها راكلي خد حلا أسرح خمين بتراث من هاك بتراث حمراء دلون مدينة بس كان لنا انطعاء إذا كان حتى بسهل جزء حلمون لغاز بسامتها بطرف تفشيش الحلال لو ترك 60 طعام كليلة هكل متر نواش يزيلك حمراء بعدما تبعي الدواش وابن هدين شاسوا لي بشرة طعام حلال هذا يعني ما تخيم 60 طعام كليلة كمون بسهل حلال إذا فاخت خط عوف بزو حلال لو ما تخيم 60 طعام كليلة أبا بولا ما تخيم 60 ولا شب دبار نفال حلمون بثنين يخط حلاء السود بشرتها بدا عباد امت بشار كل ما شيء بسخة أخر هكون متار تبدو شيء بسور دخين نحن دخين سوقينا كعسيون دولي مران بني ما خلان بخنا عتمو بما خالط حلمون اللي بده متار خلاص سكف الناس يقول حلال بلا ما بس رح لكل نوع حبي بلا هدى حال بلا شو مدار مكان شيء عندنا زي ثلاث مسار بما عرف ثلاث مسار لابد متار يقول سكف الناس بلا كل نوع بلا هدى حال זה נבוא גם לדין שיש למעלה בסמן ההלה הדבר פשוט ידוע כשמוצאים ביצה במעי התנגולת אז לא אוכלים אותה לא מבשלים אותה ככה סתם בדין לבלוח אותה תחלה למה רואים אותה כאילו היא גם כן עבר מעברי התנגולת גבר שנמצאת במעי התנגולת אז לכן נוהגים העולם לוקחים את הביצה הזאת בפרט אם עדיין הקליפה שלה הרכה עוד לא מתקשתה הקליפה בפרט אפילו מקליפה חזקה לוקחים אותה ומורחים אותה מדיחים אותה ולחצו אותה במעט מים ותקף על זה מורחים אותה ולא אוכלים אותה בלי מליחה כך מנהג העולם זה כתוב למעלה בסמן עין היר רק יזהר לא יבלח אותה יחד עם הבשר כי הבשר כל הזמן פולל דם יוכל אחר כך ירנוע מהדם כמו שאמרתי, הקליפה שלה היא לא חסמת בליעה כי יש בה כמובית דקה מאוד וכן יכולה גם כן לבלוע מהדם לכן אם רוצה למלוח אותה, מלוח אותה בפני עצמה לא יחד עם הבשר, הרגיל כמו שמשל, הם מחזיקים דם בבני מעיים לכתחילה לא מלחים אותם יחד עם בשר בני מעיים רוצים להיות שמיני אדם שאוכלים בני מעיים אז שמים אותם בצד, למלח אותם לא למלח אותם יחד עם בשר מפני שהבשר משופע בדמים והמעיים אם בהם הרבה דם יכולים לבלוע מהפליטה של הדם כל בשר עם בשר אין לחוש כשמורחים הרבה ביחד מפני שכל הזמן זה פורט כשזה פורט דם אז הוא לא מורע עדין תמיד זה מפלט לבלע הוא לא מורע מדם אחר הוא אומר אולי החתיכה שהיא למטה תבלע מהחתיכה שהיא למעלה שכולם אתה מוריח הרבה חתיכות אחת על השנייה וזה מותר, לא מותר כמו שהראשונה פולטת, גם התחתונה פולטת וכשהיא פולטת לבלעת, כך כמדורים רבותינו עדי יתריד מפלט לבלע זה בבשר, אבל מעיינים, כמובן שאין בהם הרבה דם, מעט מאוד דם אז יש חשש שמי לא מהבשר לכן משתדלים מחתחילה לשים אותם לבד, לא לבלוח אותם יחד עם הבשר עכשיו אנחנו מדברים על הביצה, הביצה הזאת, כמו שאמרתי, נוהגים העולם לבלוע אותם חושים, אולי יש בה קצת דם, נגיד במשט, על הראש של דם, אז מרחים אותם כדי להותיר. למה חושבים אותה כאילו הם חלק מחלקי התנגולת? וכל זה חומרה בעלמה, כי מדינה אמרתי כבר שזה לא מדינה, כמו שאם מדינה כזו חלק מעברי התנגולת, למה מותר אחר כך אם אכל אותה? כתוב בו, אם יש לה כלי פי שחלמון וחלמון, אמרנו מותר למשל אותה בחלב. אם כן, אתה פוסח על שעה סעתים, עכשיו אתה אומר שדינה כדין חלק מהתנגולת וצריך מריחה צריך מריחה כדי להוציא את הדם, לפלוט את דמה ופה אתה אומר שמותר לבשל אותה בחלב אם זה חלק מחלקי התנגולת, למה מותר לבשל אותה בחלב? הרי כשיש קליפה דקה אפילו, יש חלמון וחלמון ופה אנחנו אומרים שמותר לבשל אותה בחלב איזה חומרה בעלמה, נעבור העולם לעשות כן אתה לא מוצא בדין, זה חומרה דווקא מנהם, אם אדם רוצה או לא רוצה לבלוח אותה בפרט הקליפה דקה פוחד שלא תקבל מכה, אחר כך תשפך כולה אז הוא רוצה לנקוב חור בלתו ورشوش التعب وقروعة تاشاس من الاسبطان ومنها مبتال عشان كسا فيلو بلي من الحب اللي شو جبال كي متاترح من الحال رو حتخات مسال مدام تدخل حتخات مسال حي حتخات مسال حياة شو نوم نوم مشير نوم مشير وتا وكيا حتخات مسال في اشتفاء بديح مش عليها مع الدام على البنيها بديح وتا ورسال اخر كسا حتخات مال فيه دفريش يبلا حطوه دفريش يحبه وتا مبتال يخل لما دام هايوانيم شدو بيراش مطاق صراحة تيرا متى أسور لك أحرش بيراش أحرش بيراش أسور لخين كل البسار لما هم خاشت المليحة وبيني نخون شعشاب هو بسار شتمت بشقام هو بسار التأثير وطن بتوخ الكدرة على دي هاريت يحاشو المراك يفضوط تدام شدو بيصور كل ما شيش بتوخ الكدرة بشور تعصلون بشور كل ما اذكرها ما شيش بتوخ الكدرة محمد هاريت يحاش של הרוצחים שיש שם מרק וכיוצא, אז הוא עושה את הכל. אבל מה שהייתי כשאתה לוקח חתיכת בשר כמו שהיא חיה ואוכל אותה, אין בזה שום מסור. למה דם האיברים שלא פירש, מותר. אותו לא יודע כי הם בעלים לזה. אם אדם רוצה לגמוע את הבשר הזאת, אפילו שהוא רוצה לומר שיש פה משהו דם, משהו מחומרה, לכן נוהגים לעשות מליחה, שהוא רוצה לגמוע אותה בלי שום דבר, לא רוצה לבשל אותה, אז תחשוב אותה כמו דם האיברים שלא פירש. אז זה מותר, יכול לגמוע אותה. ראיתי שהרב פרנק עליו השלום מסתפק בזה בספרו החרצובי. הוא אומר, אולי יש לחלק בין דבר שהוא נוזל ובין דבר שהוא גוש. חתיכת בשר, אבל זה בובע בתוכו הדם באופן שלא פירש, אז זה מותר. אבל כאן כמו שהוא נוזל, הוא שותה כאילו אותו דם גם כן, זה אסור. כך הרב צודד. אבל מפרש בספר בשעות לעקוב שאין לחלק לדברים האלה. אלא גם כשהוא נוזל מותר. ובדל שהעקב הוא כמדברי הגאון לשעות לעקוב, לכן זה מוצא לגמוע את הבצר הזאת כמו שהיא מותר. יש עוד ראיות לכך עכשיו, והזמן להאריך בראיות. וגם שם, אם עברנו בשאלותה בלי מליחה בלי שום דבר, לא עושה את התפשיט. הרי אמרנו פה שמוצאנו בשאלותה בחלב. סימן שהיא חי מוצא את עצמו, חלק נפרד. היא לא שייכת לגופה של התנגורת. לכן נכון שמחמרים ועושים אחד חלה נוהגים העונה לעשות מליחה זה לא מצד הדין, זה חומרה בעלמה אם במקרה שכחו ולא עשו ככה ולקחו אותה ובשלו אותה ישר אז גם כן מותר אפשר להתיר כמו שאמרנו כמו שהיות שהיא חלק נפרד אין עליה תורת בשר שצריך מליחה אלא מתרים אותה בלי זה כאן מרן כתב את זה הלכה בשם הרמב״ם העתיק לשורו של הרמב״ם שהמבשל דם בחלב, זה לא עניין הלכה של עניין של היתר, אלא על עניין מלכות. הוא אומר, אם בשל דם בחלב, פטור, ואין לוקחים על אחרתו משום בשר בחלב. כלומר, מה שהתורה עשה בשר בחלב, דווקא בשר ממשי, אבל דם שיוצא מהבשר, אל תחשוב שדינו כדין בשר, ואם בשל אותו גם כן יש בו אסור. אלא אמרנו, המבשל בשר בחלב, אפילו לא אוכל אותו. עושה דם של גוי, גם כן זה אסור. אבל תחשוב, גם כן דם שפירש מהבשר, אם אחר כך אתה מבשל אותו עם חלב או עם גבינה, תחשוב גם כן בזה, שבזה דין בשר בחלב, שעשו לבשל אותו אפילו גוי, לא על מנת לאכול אותו, ומבשל אותו בשל גוי. אבל לך לא, אין לוקים על אכילתו משום בשר בחלב. דין בשר בחלב לאכול, ודין דם, דם בחלב, זה דם, זה לא בשר. זה מה שהמלך פה אמר לנו. אבל בבית יוסף פה, על הנקודה הזאת, יש על זה, נכתבו כמה תלתלים של הלכות. למה רוצים לדייק עלו כל הפוסקים בעקר התוספות, במסכת חולין קופטט, סמכו בכל כוחם על הסוגיה במנחות כף א', שדם שבשלו אין לוקים עליו. דם שבשל אותו יצא מתור הדם. למה עדיין לא ראו לזרוק אותו על גבי המזבח. כל האיסור של דם, פני שראוי, ואני מתתים לכם לכפר עליכם, וכן, כי אדם הוא בנפש יכפר. וכן, לכן, כן אמרתי, כל נפש מכם בתוך הדם. אז הדם הוא בשביל שהוא זורקים אותו אגבי המזבח. כשנתבשל, יצא מעליו תורת דם, ולא ראוי לזה כאגבי המזבח. כך הגמרא במנחות כף א' אומרת. והתוספות צמחו כל כוחם על דבר הזה, ופסקו שדם שבשלו הוא רק מדרבנן. גם שאר הפוסקים המשיכו, נמשכו אחרי דעת התוספות, כך דעת הר"ן, כך דעת הראש, כך דעת הרבה פוסקים. كان بمران هذاك عاملين بسمان سمختات كتب بشتوت بدي رعيات مش مدبر دمش بشلاد ربما شما هم من الميك كان دوريها السفر المتصور تمج شكتاب شينيش زي جوي ومسيح لفي تمو هاشا شئيرة البسار ملوح سمعته واخا الشوك اخا لازم مكان حزيره رأى شعب بسار بسخة تفشين كورانا مشارت شلا هو جوي ومشارتت ما عسيت فما سرتتي بتخا اخر אבל כן ראיתי כמה פעמים שהגברת אחרי שהעמורה מדיחה את הבשר ושמה אותו בתוך האוכל אז עזור לו את משל, מה יש, מה קרה? נשמתי אותו בפנים אבל אני הדחתי אותו והחשבתי אותו יפה אז סומכים עליו ולא סומכים עליו זה כן מסיח לפי תומו גול קמלן אינו נאמן, אפילו הוא מסיח לפי תומו בעשורים דאורייתא בעשורים דרבנן סומכים עליו אז כותב בספר המצוות צמג כותב שבאמת סומכים על המשרת, אומר שהוא הדיח, נאמן אמר שהוא הדיח, ופרט עם ישראל שם אותו, יהודי ושם ילד קטן היה שם. והיה קטן אומר, אני שמתי את זה בתוך האוכל, כדי שיעשו בשביל הגויים, בשביל זה אני מחפש דרכים אחרות. אז זה כמו שאמרתי, גרת שם אותו בתוך האוכל, אבל לפני כן אומרת המשרתת, אני הדחתי אותו, המשרתת בגויה, אני הדחתי אותו כדת וכדין שלוש פעמים, ואחר כך נתתי את זה לגויים, שדרך כלל ילד שלך, ואותו בתוך האוכל. עכשיו, מה הדין? סומכים על זה או לא סומכים על זה? בספר רבי משה מקוצי, בספר המצוות אומר, סומכים על זה. בא מרן נותן טעם, למה זה? איך סומכים? אפילו גוי מסיח לפי תומו, לא נאמן ביסורים של תורה. וכאן זה יצור דם. בשם מרן, הועיל בדם שבשלו דרבנן, לכן אין להחמיר כל כך. אפשר לסמוך על מה שאומרים, מה שעידה מעידה לפי תומה, מסיחה לפי תומה, יכולים להתיר. וכחר מרן אומר בשקיטות, שדם שבשלו זה דרבנן. אז זה באים נערים, מרן בית יוסף כאן, בסימן הזה, העתיק לשונו של הרמב״ם, דם שבשלו בחלב, אין נוקים על אכילתו משום בשר בחלב, על אכילתו. כי זה אומר על אכילה. והדגשה, אין נוקים על אכילתו משום בשר בחלב, משמע משום דם, כן נוקים. נוקים לא אומרים משום בשר בחלב, אין נוקים על אכילתו בדם. אלא משמע משום בשר בחלב, לא נוקים על אכילתו. אבל אם אוכל אותו בכל הפעם חיה בשום דם ואם תאמר דם שבשלו לרבנן כבר זה בשל אותו והברך מרבנן למה ירקע על הדם? גם על הדם זה ירקע לכן מכאן מדקדק מרן בבית יוסף משמע שסובע הרמב״ן שלא כוונה כמדען הדם שבשלו לרבנן אלא תפי שבשל אותו יש מזה סוג מהתורה ומרן בשולחן ערוך עתיק מילה במילה דבריו של הרמב״ן וכמשפע שגם הוא סובר, גם שבשלו דאורייתא אז נפל פתא בבירה, הרבה פעמים אנחנו מסתבכים על הכלל הזה שגם שבשלו דרבנן והנה פה מרן, מעתיק את הדין הזה של הרמב"ן שאין לוקים משום עשה בחלל, אבל משום דם כן לוקים משמע שגם שבשלו זה עשו מהתורה אז התחבטוך האחרונים יש לתרס את הסתירה הזאת בדברי מרן הרבה פעמים מרן נקיד כדעת התוספות שחלקו על ראשי ואמרו שגם שבשלו דרבנן אחד התירוצים שמתרצים כך, יש הפרש בין דבר שהוא בישול, כמו למשל שמה של דין של ספר המצוות, רבי משה מקוצי. מה הוא מדבר? בשר ששם אותו בתוך התבשיל. אם אחר כך נפלט על ידי הרתיחה, נפלט הדם. כי שם לא שמו דם ממש, שמו חתיכת בשר. אלא כל בשר, באמת, דם האיברים שפירש. אז בזה דף שבשלו ברבנן. לכל הדעות. הרמב"ם מדבר בדם בעין שנפלט מהבהמה כבר יש דם והוא לקח ערום בו חלב ובישל אותו מה אמר לך לא לוקים עליו משום בשר בחלב אבל משום דם, הרי יש דם בעין בדם בעין לא שייך אמר דם שבישלו את הרבנן זה החלוק שמחלקים מהאחרונים ומביאים סימוכים לזה מהסוגיה עצמה שם במנחות כ"א בכל אופן לדינה אנחנו באמת עושים עיקר כמדעם אדם שבישלו את הרבנן לא חושים לדיוק הזה, דעתו של הרבה פעמים מרן הרבה פעמים מרן כשמעתיק דברי איזה פוסק לא מדקדק, בודק אחריו על כל מילה ומילה אלא הוא כותב את דבריו כלשונו אבל לעולם מה שכתוב אין דבר אחד פה שכתוב פה בשולחן ערוך שנגלה לאחד לשונו של הרמב״ם מוציא אותנו מדי הכלל שכתב את דבר מרן הרבה פעמים בבית יוסף שדם שבשלו דרבנן מה נפקא מינה? הרי הסברנו כמה פעמים שדם שבשלו בדין דם שבשלו הם ממש יותר דרבנן, יש הרבה דברים שאפשר גם כן לסבונן בהם, להקל בהם. נגיד למשל דוגמה אחת מני רבות, אמרנו כמה פעמים לעניין אסור לבטל איסור תורה לחתחילה, אין מבטלים איסור לחתחילה. איזה איסור? איסור תורה. איסור זה רבנן, מותר לבטל. איך לבטל? לא לחתחילה ממש, אלא כוונה אם התערה בתוך האוכל מותר להוסיף ולבטל. נגיד למשל, אם אתה למשל נפלה חתיכת בשר טרפה או נבלה בתוך תבשיל ואין 60 פעם נגד החתיכה הזאת, אפילו שהוצאתי את החתיכה תקף מיד, אבל כבר שהתבשיל היה רותח פרטה טעם הנבלה או הטרפה בתוך התבשיל, אז כל התבשיל כולו אסור אם אין 60 פעם. ואין לי בנורא, אני לא יכול לומר עכשיו אין 60, יש פי 40 לחברים לשפוך את כל האוכל, בואו נוסיף מעט, נעשה עוד כמה קושות מים וכמה חתיכות בשר, ואז יש 60 פעם ונבטל את זה. לא מועיל, אין מבטלים אסור לך תחילה, למה שזה אסור מן התורה, מבילה, תרפה על סולה מהתורה. אבל אם היה דבר כזה, אם אסור זה רבנה, לא היה דבר שהוא דאורייתא. נגיד למשל בשר עוף בחלב, כמו שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, כדרה של בשר עוף, ונשפך לתוכה חלב, ואין 60 פעם כדי לבטל את החלב, מה יעשה? יוסיף עוד מרק ועוד בשר עוף, ויתיח אותם כולם ביחד, כדי שאור שיהיה 60 פעם נגד החלב שנשפך, ואז הכל יהיה מותר. יהפך עוד פעם הכל יהיה מותר. הרי שמותר להוסיף כדי לבטל ומותר. למה כדי לעשות דרבנן? אם תאמר דם שבשלו דרבנן, יש לנו עצה גם כן במקרה כזה, נגיד שאדם בשל בתוך כדרה שלו, בשר, בשר כשר, מומלח, מוכשר, כדב וכדים. בטעות הייתה חתיכה בשר לא מובלחה עדיין, לא הוכשרה, בטעות לקחת אותה ושם אותה בפנים בתוך הכדרה. אחר כך נגיש בטעות שלו. והוא בודק אם יש 60 פעם נגד החתיכה הזאת, לא, אין 60 פעם. יש פי 40, פי 30, אין יותר. אז מותר להוסיף עוד חתיכות, ועוד מרק, ועוד ירקות, עוד כמה שהוא רוצה, באופן שיש 60 פעם נגד החתיכה, ואז גם החתיכה בעצמה חוזרת להיות מותרת. למה? הרי נפלט, מתחלק הכל, חלק, חלק וחלו, כל מה שנפלט מהדם שלה, ומפזר לכל חלקי הכדרה. מ-60 פעם, כמה כמה בתים, כל 60, כמה בתים ב-60. החתיכה בעצמה חוזרת להיות גם כן מותרת, זה להפך של מרן. אם כן, ואז זה מותר. אם תאמר אדם שבשלו דאורייתא, ברמנן, אסור להוסיף, נגמר, כיוון שנפלט ממנו אדם, ואדם כבר עשה את האוכל, והאוכל הזה זה אדם שבשלו זה דאורייתא, אז אסור לך להוסיף, כמו שאמרתי על דוגמה הראשונה, כמו נבלה, כמו טרפה. איך פוסקים הלכה? פוסקים שאדם שבשלו דרבנן, ומותר להוסיף ולבטל. הנה דוגמה אחת, יש עוד המון דוגמאות, המון דוגמאות. נשפך, יש כמו שבסמת הדקחת. עכשיו זה זמן להגיע, להגיד כל הדוגמאות, אבל אמרתי, לדינה אנחנו תופסים הלכה, דם שבשלו דרבנן, ועל זה אנחנו סומכים. מוסיפים עוד נקודה אחת. יש בשולחן ערוך סימן צדיק חית, בסימן צדיק חית יש שני סעיפים בשולחן ערוך, יש תערובת מי בשאין ומינו ויש תערובת מי במינו. מי יותר חמור? מי בשאין ומינו. מי בשאין ומינו נותן טעם. נגיד למשל תפשיט של מרק ירקות, נפלת בו חתיכת בשר, בשר לא כשר, נופלת בתוכו, אז היא פורצת בו טעם, משביחה אותו, יש בו טעם של הבשר. צריך ברור, צריך יש 60 פעם נגד הטעם. אני לא יודע כמה טעם פולט, צריך נגד כל החתיכה. החתיכה למשל שוקלת 20 גרם, צריך שיש 60 פעם 20 גרם. אפילו לומר כמה פרט הטעם, אני תקף הוצאתי את החתיכה, תקף סלקתי אותה. אף הפיקים, כמו שאני לא יודע כמה פרט הטעם, מצריכים 60 פעם נגד כל החתיכה כולה. אז 60 פעם היא 20 גרם, אם יש קילו ו-200 גרם, זה 60 פעם זה מותר, זה לא הכל הזום. זה מין בשאין ומינו. האסור הזה הוא אסור מן התורה, מפני שכל דבר שהוא פורט טעם, נותן טעם, זה אסור. איפה כתוב בתורה שזה אסור? הנה דין שקרה בדיין, שהתורה אמרה שכל אותו השלל שלקחו, המלכוח שלקחו בתוכו כמה קרה בישול, כלי מטבח, מצאו שם כלים של נחושת, כלים של בזק, כל פעם הכלים האלה, ולקחו אותם כדי להשתמש בהם בבתים שלהם. והגויים השתמשו בהם קודם, באיסור, נבלות, טרפות, חזיר, כל מה שהם אכלו. עכשיו, בתי יהודים להשתמש בהם, התורה צריך לעשות להם הרעלה. כל דבר שלא יבוא באש, תעבירו באש ותהר. ואשר לא יבוא באש, תעבירו במים. פרשו רבותו למים רותחים. זה הגעלה. למה זה בשימה? בפני שבלוע בתוך הכלי יהיה טעם של האסור. אתה תבשל תפשיש של מותר, חוזר הטעם הזה של האסור, ונפלט בתוך הטעם של התפשיש המותר, ועושה לך אותו. מכל המבו, טעם כעקל לא הורא איתה. בכלל שזה אסור מהתורה. לפי כך גם כנבילה שנפלה בתוך תפשיש של ירקות, היא פולשת את הטעם שלה, היא עושה לזה חיית הכל מהתורה. משוחה אותה, עושה עבירה מהתורה. זה מין בשאין ומינו. ירקות ובשר. זה מין בשאין ומינו. אז מה הדין עכשיו? זה אסור מהתורה. כיוון שזה אסור מהתורה, יש לנו כלל, ספק דורה, צריך חומרה. לפי כך המטר לא יודע אם יש 60 או אין 60. כגון, לקחת את הסיר והלכת את הרעלם לשאול מה הדין של האוכל הזה. באמצע הדרך נזכרת, מישהו בא דחף אותך, נשפח בתוך המרק. נשפח, אתה יודע כמה נשפח, נשפח בארץ, נשפח בזבל, מה אתה יכול לעשות? עכשיו אתה הולך אצל הרב, הרב מדהים, הוא רואה שיש 50, פי 50, 55, אולי אם לא היה נשפח, היה 60. עכשיו אתה לא יודע בגבולות, לא יודע כמה נשפח. והרב מדהים, הוא רואה פי 55, אם היה עוד 50, היום אתה לך את הכל. ואם לא, הכל אסור. זה 60, אין 60, גמרנו, היה אסור. אבל אדוני הרב, נשפח לי באמצע הדרך. כמה נשפח לך? אתה יודע כמה נשפח? לא, אני לא יודע. אולי אחוז אחד, אולי שני אחוזים, אולי שלושה, אולי חמישה, לא יודע. לא יודע, ספק לי, ירדת לחומרה, לך תשפוך את הכל, גמרנו. זה בדין נשפח. למה? פרש את זה דבר איתה. אם היה אסור את זה רבנן, ספק לי רבנן לכולם. אבל כמה שזה דבר, אתה מחמירים. זה במין בשאין ומינו. לא אוכל הדבר במין במינו, מתירים. מה זה מין במינו? להגיד לו, אדם משאין תפשיט של בשר. ונפלו בתוכו חתיכת בשר של טלפה. נגיד, לא ידעת מקודם שזו טלפה, חתיכת עוף, שמת בתוך התפשיט, ואחר כך נראה לך שהעוף הזה היה טרף. מצאת מחט במעיים שלו, מצאת מחט בקולקיבן שלו. אז עכשיו אתה מוציא אותו, הוצאתי תכף את החלק הבשר של התרנגולת. ועבד 60 פעם בגדול. מה אני עושה? רוצה ללכת לשאול את הרב, אם זה מותר או לא, זה בשר ובשר. מה אני הולך בדרך? מישהו לחף אותי ונשפח מעט מהאוכל. לא יודע כמה נשפח. ואני שואל את הרב, הרב בודד, הוא היה פי 50, פי 52, 53. אומר, אדוני הרב, אבל נשפח לי באמצע הדרך. כמה נשפח? לא יודע. לא יודע, יאללה, ספק את זה לבנן לכולי הלך, מותר. למה מותר? הוא לא אומר לשפח כראוי, ספק. לא יצא לו בדי ספק, ספק דרמבלן לכולה. ופני שפה האוכל מין במינו, מין במינו, לא בעצם טעם, אותו הטעם. זה תנגולת וזה תנגולת, אפשר להבדיל בטעמים. אתה יודע שפה זה פליטת טעם, האסור שצריך 60 פעם במין במינו, זה רק מדרבנן. והתורה אחת בצרבטית. רק חכמים הוסיפו 60, גזרה משום מין בשאין ומינו, ששם בפליטת טעם. לפי כך, כשיש לך ספק, ספק דרמבלן לכולה. ואותו דבר, בשר עוב בחלל, זה מין בשאין ומינו, אבל זה רבנן. בשר עוב בחלל זה רק מין רבנן. אם כן, נשפח לי מעט חלל בתוך סיר של בשר. ואני לא יודע, יודע כמה היה החלל, 10 גרם למשל. ואני לא יודע עכשיו, יש פה 60 או אין 60, צריך 600 גרם. אני לא יודע, יש 60 או אין 60. בדרך משהו דחק אותי, נשפח מעט. לא יודע כמה נשפח. שואל הרב, כמה נשפח? אני לא יודע. זה מותר, ספק לבנן לכולה. למה? בשר עוב בחלל, זה רק מזרבנן. אותו דבר, דם שבשלו, ומה זה רבנן? אז חזרנו גם כדי להיות מותר. החתיכה של בשר, שבשלנו אותה בלי מליחה, לא שמנו אותה, בטעות, שמנו אותה בתוך התפשיל. עכשיו שמנו אותה בתוך התפשיל, אפילו מרק ירקות נאמר. לא מרק, לא בשר בבשר, אפילו מרק ירקות. ואם יהיה גם ככה תחוף בשר גם כן, מה היה, יש תחוף בשר. ואני לא יודע, יש 60 ואין 60, למה נשפח? קשה לי לשער אותו. מה עושים? מתירים. אם יש ספק מ-60 פעם או אין 60, Ben misafir de Rabbanan de kullar, materyim de kullar. Lama materyim? Peri adam şimşire de Rabbanan. Şimdi adam şimşire de Orayta, אז הם צריכים להחמיר, תפק דעת על העומרה. וכי כל כך יוצא בזה. לפי כך אנחנו באמת מסתבכים, כך מסקלת רוב ככל האחרונים, על מדיעמה, אדם שבשביל זה רבנן, הסתה כהן חוזר על זה 20 פעם. גם הפרי חדש, כל פעם חוזר, אדם שבשביל זה רבנן. אנחנו לא נזוז את דברי הרבותינו האחרונים, בפרט שמלן גם כן בעצמו כתב בבית יוסף כמה פעמים, שאדם שבשביל זה רבנן, לפי כך ספק לרבנן לכולם.
Ik heb het niet meer. Ik ben er 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 niet meer.